טוב, אז אנחנו נתחיל נושא חדש, ועוד פעם אנחנו במסגרת הנושאים האלה שהרבה פעמים אנשים לא לומדים אותם, שולחן ערוך יורה דעה, הלכות תלמוד תורה. כמובן שנוכל אולי גם לעבור, אולי נעבור גם על הרמב״ם, אבל שולחן ערוך, כן, זה אחד הדברים היסודיים, מה החיוב של אדם בלימוד תורה? כמה אדם צריך ללמוד תורה? מתי הוא צריך ללמוד תורה? באיזה גיל? באיזה שלב של החיים? האם יש דבר כזה שהוא למדתי מספיק? איך אמר לי מישהו? אני כשהייתי צעיר למדתי, עכשיו אני בגיל 70 אני אלמד, זה יבלבל אותי, אני אפילו לא ללמוד. כמה אדם מצווה במשך ימי חייו בלימוד תורה? מה לומדים בלימוד תורה? איזה דברים? מה מקצועות התורה? כל זה שולחן ערוך סימן רמ"ו ביורה דעה. סימן אחד, יש בו 26 סימנים כמניין שם הוויה, כן, השגחת השם בעולם, קדוש ברוך הוא משגיח עלינו בשם של י' כ' ו' כ' היה הווה ויהיה בחסד, וזה בעצם מה שאנחנו מחזירים לו, לומדים את תורתו. אז בואו נראה את השולחן ערוך ובעזרת השם נראה את החיובים שיש לנו בעניין הזה. אומר השולחן ערוך סימן רמ"ו, כל איש ישראל, סעיף א', כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה. כלל, אין פה הנחות, אין פה מגבלות. כל בן אדם מישראל חייב ללמוד תורה. בן עני, בן עשיר. בן שלם בגופו, בן בעל איסורים. בן בחור, בן זקן גדול. אפילו עני המחזר על הפתחים. אפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. נשים לב, עוד לא סיימתי את הסעיף, אבל התחלנו רק את השלב הראשון. אומר לנו השולחן ערוך בצורה נחרצת, עם פירוט גדול, עם פירוט רב, הוא לא מוותר לנו על שום דבר. כל איש ישראל חייב ללמוד תורה. לא אכפת לי, יש לו כסף, אין לו כסף. הרב לי יש עסקים חובקי עולם. אני מוכר, קונה מכל העולם, באמת דקה אין לי זמן, טלפונים 24 שעות ביממה, 24-6 כמובן, אבל שבמקומות אחרים, זה לא שבת מתקשרים אליו, הוא לא עונה. בקיצור, הוא, לומד, הוא עובד כל הזמן. אתה יודע מה, אני באמת מרוויח הרבה כסף כל חודש, אני אתן כסף למי שלומד תורה. ידידי, תן כסף למי שלומד תורה כל היום, אבל תלמד גם אתה. אני עד שאני מוצא איזה פרנסה, עובד 12-14 שעות ביממה, בשביל להביא כמה, מתחילת החודש הגדילו את שכר מינימום, נכון? 5,000 ומשהו שקל, עד שאני יכול ללמוד תורה, אין דבר כזה. אתה, אני, אפילו אין לך את ה-5,000 האלה, אתה יושב לומד תורה. השאלה היא כמה. במילים אחרות, אומר לנו השולחן ערוך, אין היתר לאף איש ישראל לא ללמוד תורה. אין היתר לזה. כולם חייבים ללמוד תורה. מתי חייבים ללמוד תורה? ללמוד ביום וללמוד בלילה. והגית בו יומם ולילה. אדרבה גם כתוב שבית שלומדים בו תורה, חוט בלילה, חוט של חסד משוך עליו. אנחנו רוצים שיהיה חסד בבית, אני רוצה שיהיה בית נעים, בית שיש בו ברכה, ללמוד בלילה בבית משהו. כמה ללמוד ביום? כמה ללמוד בלילה? לא כתוב שיעור. אין שיעור. אני רוצה שכל בן אדם ילמד ביום וילמד בלילה. כמה זמן? זה כבר סיפור אחר. עניין אישי. אחד ילמד רבע שעה, שני חצי שעה, שלישי שעתיים, הרביעי שש שעות. כל אחד לפי עניינו. אבל אין דבר כזה שבן אדם אומר, אני לא לומד תורה. וזה לא משנה אם הוא היה בחור או זקן גדול. מרגע שאתה עומד על דעתך, לפני כן מחנכים אותך, אבל אחרי שאתה עומד על דעתך, אתה יושב לומד תורה. זה לא משנה אם אתה בן 14, 18, 80 או 103. בסדר? לשים לב לדבר הזה. אלה דברים שאדם צריך לדעת שהוא מחויב בהם. למה? בעצם התורה היא הטבע שלנו. הרי אדם שנברא נוצר ממציאות של חיבור. כן, איש ואישה, מציאות של חיבור, שני תאים שמתפרטים, מתרבים, ונהיים לתאים רבים ונהפכים לרמח איברים ושסע גידים. רמח איברים ושסע גידים זה בדיוק התורה שלנו. רמח מצוות עשה כנגד רמח איברים, שסע מצוות עשה כנגד שסע גידים. 248 איברים, 365 גידים, סך הכל תרי"ג מצוות. אם אתה רוצה להפרות את איבריך, להחיות את איבריך, להיות מחובר אל המציאות שדרכה נוצרת, ואומר הקדוש ברוך הוא, שיסתכל בתורה ובראת העולם, אין לך ברירה כדי לחיות טוב, אלא ללמוד תורה. להיות מחובר לתורה. כמה אתה מחובר? איזה קבלים? מה הווה החוט? כמה גידים יש בקבל הזה? 1.5 כפול כמה? 2.5 כפול כמה? 5 כפול כמה? אתה לא עכשיו באדם. כמה הוא יכול, כמה הוא מסוגל, כמה הוא משקיע בזה. ככל שהוא מחובר יותר, הוא חי יותר טוב. המציאות שלו היא הרבה יותר טובה. לכן אמר לנו פה השולחן ערוך, שאדם חייב ללמוד, לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר, והגית בו יומה ולילה. למי זה נאמר והגית בו יומה ולילה? כי אז תצליח את דרכיך ואז... מה? יהושע. מה זה אומר לי יהושע? יהושע הוא התלמיד הראשון. הרב הראשון, מי היה? מי היה הרב הראשון? משה רבנו. מי היה התלמיד הראשון? יהושע. התלמיד הראשון, מה צווה? והגית בו יומם ולילה. מתי מצווים אותו? בכניסה לארץ ישראל. נשים לב. דווקא בכניסה לארץ ישראל, אדם צריך לדעת שהוא צריך להיות מחובר לקודש, כי הוא נמצא בארץ ישראל. כי היצר הוא כל כך גדול, כי אתה נמצא במקום של קודש, מקום שיש קדושה גדולה, יש תרומה גדולה. איך הרמב"ן כותב באיגרת שלו? לבנו מארץ ישראל. טיילתי בשכם, טיילתי פה, טיילתי שם, הייתי בהר הבית. כל הקדוש מחברו חרב בחברו. כל מקום שיש את הקדושה הכי גדולה, יש את הבלגן הכי גדול. שואלים אנשים לפעמים, מה, בחוץ לארץ יותר רגוע? לא, בטח, מה, כשאין חיים, אז אין גם בעיות. כשחיים, אז יש מה שמפריע, יש מה שמציק. יש התנגדות. כל כוח בעולם עובד על התנגדות. מגנט, כוח משיכה. ככל שיש כוח משיכה יותר חזק, כוח רוחני יותר חזק, התנגדות יותר גדולה. אז מי שמגיע לארץ ישראל ורואה מה קורה מסביב, אז הוא מבין שברוך השם צריכים להשקיע בלימוד יותר ממה שהשקיעו בחוץ לארץ. ליהושע נאמר, חזק ואמץ, אל תירא ואל תחת, והגית בו יומם ולילה, זה לפני כיבוש ארץ ישראל. זה כוח ההישרדות, נקרא לזה ככה, התיישבות, ההתפתחות. לא ההישרדות, נחזור בי. כוח ההתפתחות, התפתחות הקדושה, התפתחות עם ישראל, זה דווקא מכוחה של תורה. כל מה שלא בא מכוחה של תורה, יום אחד יקרוס. הרב כותב את זה, הציונות של היום, שאין לה כוח בתורה, יום אחד היא תיפול. מה יחזיק את הכל? רק תורה. תורה מחזיקה את הכל. כי הכל בא מכוחה של תורה. אילולי הילנות התורה, אילולי התנ"ך, אילולי כל דרך אבותינו, חכמינו, לדורותיהם, שמתווים לנו את הדרך איך להחזיק מעמד, לא היינו פה. זה היסוד לכל. ולכן אדם חייב ללמוד, בפרט שהוא מגיע לארץ ישראל, כשנמצאים בארץ ישראל, עוד יותר תגבור, מה שנקרא לימוד תורני, כן? ביום ובלילה. תפנה זמן ביום, תפנה זמן בלילה. לא מכיר אף אחד. אני ברגע זה לומד. מכירים את חיים שישב במסעדה? חורף, הזמין מרק. פתאום מגיע מישהו, חבר שלו לפני 25 שנה, למד איתו בכיתה, בית ספר. חיים, מה שלום יוסי? הוא בתוך המרק, בין כף לכף, אומר לו מת. מה שלום משה? אומר לו מת. שלום יצחק? אומר לו מת. מה קרה? אומר, כשאני אוכל, כולם מתים. לא מעניין אותי. ככה צריך להיות. כשאתה לומד, כלום לא מעניין אותך. לא אס-אמס, ולא וואטסאפ, ולא אני יודע, ולא הנצאפ, ולא שום דבר אחר. אתה עכשיו יושב בבית מדרש ולומד. זה הזמן שיש לי. כמה זמן ביום יש לך ללמוד? כמה זמן ביום יש לך להיכנס לשיעור? כנס, תלמד, זהו. לא מכיר אף אחד. היחיד שאני מכיר אותו ברגע הזה מי הוא? קדוש ברוך. זהו. עכשיו אני לומד. והגית בו יומם ולילה. טוב, אומר השולחן ערוך, מי שאי אפשר לא ללמוד, פני שאינו יודע כלל ללמוד, לא נכנס לראש, מה שנקרא בלוק חוסם. או מפני הטרדות שיש לו, יספיק לאחרים הלומדים. כן, פה יש אפשרות, כמו שאמרנו. אני לא יכול בכלל, לא, אתה לא יכול בכלל, אין דבר כזה. אני מקבע עתים לתורה. בבוקר, שאחד הדברים המצוינים, שבעצם אדם לומד כל חלקי התורה דרכם, זה בשביל אנשים ש... איך אומרים? גם בני תורה יכולים, אבל גם אנשים שעובדים. קרא בבוקר חוק לישראל. מה יש בחוק לישראל? אתה משלים את הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. אתה לומד נביאים, לומד כתובים, לומד משנה, לומד גמרא. בסדר, לומד זוהר, לומד רמב״ם, לומד שולחן ערוך, לומד מוסר. כל חלקי התורה. כל חלקי התורה כולם. ממש ככה. כמה זמן זה לוקח? תלוי כל אחד, יש אחד 20 דקות, יש אחד לוקח לו חצי שעה. זהו, מסודר. הגה בתורה ביום. כן, ושאר הזמן יחזיק, יספיק לאחרים הלומדים. בוא תחזיק אנשים שלומדים תורה. לפחות תהיה לך איזו זכות בזה. זה לא יהפוך אותך לבן אדם שיודע. זה לא יהפוך אותך לבן אדם, אבל תהיה מחובר לתורה. איזה מין אינפוזיה שמעבירה לך את הכוחות הרוחניים שאתה מחובר כך לתורה. זה דבר חשוב. אומר הרמה, עד כאן קראנו שולחן ערוך. אומר הרמה, ובשעת הדחק, אדם לא מסוגל, לא יכול, יש לו בעיה השבוע, היום, אפילו לא קרא רק קריאת שמע שחרית וערבית, לא ימושו מפיך קרין אנבי. תראו איזה כולה יש להרמה. מקום שבן אדם אנוס. קרא את הקריאת שמע בבוקר, קרא את הקריאת שמע בלילה, זה נקרא לא ימוש. ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומה ולילה. אמרת פסוקי תורה ביום ובלילה. אומר הרמה, אחרי שהוא אומר שהשולחן ערוך כותב, שיספיק לאחרים הלומדים, ותחשב לו כאילו, כן, לומד בעצמו, ויכול אדם להתנות עם חברו, שהוא יעסוק בתורה, והוא ימציא לו פרנסה, ויחלוק עמו בשכר. אבל אם כבר עסק בתורה, אין לא יכול למכור לו חלקו בשביל ממון שייתן לו. שמים לב? אומר לנו פה הרמה, חידוש גדול, שולחן ערוך לא מביא אותו, אומר הרמה, יש הסכם משכר וזבולון. אתה תשב תלמד, אני מביא לך את המשכורת, ובלימוד מתחלקים חצי חצי. הסכם משכר וזבולון. תראו אבל איזה אחריות יש פה. כי אם הוא מביא לך משכורת, ואתה צריך לתת לו חצי חצי, אתה לומד 8 שעות, 4 שעות, שייך לו. ואם באמצע שתית קפה, אם באמצע הלכת לא יודע מה לעשות, את 4 שעות הוא לוקח, זה ההסכם. עם מה אתה נשארת? עם זה שקיבלת גמח ממישהו בלי לתת לו, בלי שישאר לך כלום. זה ברור. ברור העניין הזה? אדם צריך לדעת שעושה הסכם משכר וזבולון, יכול לבוא אחר כך בעולם האמת, תגיד לו, ידידי, אתה התבטלת שנים. אני התבטלתי, למדתי, כן. נטו כמה למדת? 4 מ-8? את 4 לקח זה שהביא לך את הפרנסה. מה נשאר לך? כלום. 10 שנים התבטלת. לא עשית שום דבר בחיים. טוב, אז צריך זהירות. אז מה זה אומר? לא אמרנו לו לעשות את זה, אבל צריך להיזהר. ללמוד כמו שצריך. ללמוד 60 דקות בשעה. בסדר? זה חשוב. אתם יודעים, 55 גם בסדר. פעם בשעה, 5 דקות הפסקה. מקובל עלינו. ברור. אז זה מה שאומר פה הרמה. כמובן שצריך להבדיל בין השולחן ערוך לבין דברי הרמה. סעיף ב' אומר השולחן ערוך. ילמד אדם תורה ואחר כך יישא אישה. שאם יישא אישה תחילה, אי אפשר לא לעסוק בתורה. מאחר שריחיים בצברו, ואם אי אפשר לו בלא אישה מפני שיצרו מתגבר עליו, יישא אישה תחילה. בסדר? וברוך השם אנחנו יודעים בדור שלנו, אף אחד אין יצרו מתגבר עליו. כולם מסתדרים עם הקדוש ברוך הוא, הכל עבודת השם נקייה, בקדושה, בטהרה, שום דבר לא מעסיק להם את המוח. בסדר? זה מקביל. לפני חנוכה, כשסיימנו, הלכות דעות. בהלכות דעות, מה כותב הרמב״ם? מה סדר אדם רגיל נורמלי? אתה התחיל לפי הסדר. אור, אתה אומר חלק נכון, אבל אתה התחיל לפי הסדר. מה סדר העולם? קודם כל, מקצוע. איך היו אומרים שהיינו ילדים, או בדור הקודם? קודם כל, תלמד מקצוע. תהיה תפסן, תהיה טייח, תהיה רצף, כן? עבודות, תלמד לעבוד. כן, ההורים הטובים שלנו, אותו תהיה עורך דין, תהיה רופא, תהיה... קודם כל תלמד מקצוע. אחרי שתלמד מקצוע, מה אומר הרמב״ם? תבנה בית. ואחרי שלמדת מקצוע ובנית בית, עכשיו תתחתן, עכשיו תישא אישה. אמרנו, אם זה היה צריך להיות בדור שלנו, דברי הרמב״ם, מתחתנים בבית אבות. במקרה הטוב. קודם תלמד מקצוע, תתפרנס, תפנה בית. באמת, זה מתאים. אותו דבר כאן. אומרנו, השולחן ערוך, קודם כל אדם ילמד אישה, נכון? כשאדם, בשנות בחרותו, כשעדיין אין עליו נטל והראש לו לא עסוק במיליון דברים, באמת יכול לשבת ללמוד תורה, ללמוד תורה בכיף. אומר השולחן ערוך, מתי אני אומר את זה? כשאין, יצרו תוקפו. אבל אם יצרו תוקפו, אז בבקשה. תחתן, אחרי החתונה תלמד יותר טוב. בסדר? אני אומר, לשים לב לסדר הזה, שהוא כמובן על פי השולחן ערוך, על פי מה שקורה. יכול היום בן אדם להגיד, תשמע, אני קודם כל, 3 שנים מכון מאיר, אחר כך נתחתן. ידידי, 3 שנים אתה תהיה בקנטים. תחתן ואחר כך נדבר. קודם כל תתחיל לחיות בקדושה וטהרה, תלמד תורה וטהרה. הזכרנו את זה כמה פעמים, הרב כותב בפסקה למדי, באורות התחייה. הרב אומר, באים לארץ ישראל, חייבים טהרה, להתחיל ללכת למקווה. איך אתה רוצה ללמוד תורה בלי טהרה בארץ ישראל? זה לא הולך. זה לא מסתדר. זה מאוד מגביל. אדם מסתכל ואומר, אני פה, הגמרא פה, שולחן ערוך פה, הקשר בינינו לא ידוע. אני אנסה להתחיל ללמוד וזה לא הולך. הראש בלוק. כנס למקווה. הרב אומר את זה. התחיל לחדש את הנושא של תבילת עזרה. בסדר, ספר אורות. צריך לדעת את זה. בלי זה, לימוד הוא רקן, או איזה תוכן, מדע חיצוני. זה מה שצריך להיות. אתה יודע מה אנחנו אומרים? שמתם לב לשאלה? מה שאלו? אם זה הלכה. קודם כל כתוב, הלכה חמורך טרפון. אני לא מבין מה השאלה. אם הוא צריך, בוודאי. שילמד תורה בטהרה. אם הוא לא בטהרה, איך הוא ילמד תורה? בפרט בארץ ישראל. זה לא נכנס. נכנס מפה, יוצא משם. אפילו בכלל הוא נכנס. אחרי שהוא טובל, האוזניים נפתחות, יוצא כל הלכלוך. אתה יכול לשמוע יותר טוב. בסדר. חוץ לארץ. אין לקדוש ברוך הוא 400 של הלכה. אבל פה בארץ ישראל, במה אתה עסוק? בבניין, בגשמיות, חייב שיהיה. זה כל הפסקה, למדנו אותה כמה פעמים. למדנו את הפסקה הזאת, פסקה למדי. אחרי מה זה בא, מה היא פסקה למדלת? ההתעמלות של צעירי ישראל. הרב אומר שצריך בארץ ישראל שיהיה גוף חסון, זה לא חוץ לארץ. חוץ לארץ, נחנחים ישבו ללמוד תורה. בארץ ישראל צריך גוף חסון, בריא, למה? חיי מעשה. אם צריך שיהיה גוף בריא, מה עוד צריך להיות גם? פסקה הבאה. טהור. טהור. ספורטאי פסקה למדלת. ואחרי שהוא ספורטאי הוא צריך להיות טהור. מי חדר כושר, לאן רצים? ומי עקבי? ואחרי כן באים לישיבה. בסדר? לשים לב, זה סדר של הרב. אני לא מבין למה אנשים מתפלים על זה. אני אמרתי דבר כזה. אתה שמעת ממני? לא יודע, מה אכפת לי. נכון. כי זה לא חיוב מהתורה. בסדר? זה אפילו לא חיוב דרבנן. מצד שני, כששואלים אותי, חייבים? אז איך אנחנו אומרים תמיד? אני אספר לכם את זה. מישהי סיפרה את זה לפני שנתיים, שלוש שנים. שנים לא היה לה ילדים. מה היא לא עשתה? כל הטיפולים, כל הרבנים, כולם. כולם. 17 שנה, 16 שנה, לא יודע, משהו בסגנון, בלי ילדים. יום אחד חברה אומרת לעצמי, יש רב אחד שעוד לא היית אצלו. מי? רב שלמה זלמן אוירבך. שמעתם עליו? זכר צדיק לברכה. רבני, גדולי הדור, רבני ירושלים הוותיקים. זה ירושלמים אמיתיים. קיצור, בוא נלך לרב שלמה זלמן אוירבך, שערי חסד. הלכו אליו, נכנס עוד שתי אנשים האלה, והיא אומרת לו, הרב, רוצה שהרב יברך אותי, שיהיה לי ילדים. שהקדוש ברוך הוא ייתן לי ילדים. מסתכל עליה הרב, מי שהכיר אותו, זה נעים הליכות, זה צניעות, פשטות, ענווה. מסתכל עליה, אומר לה, לא חייבים לך כלום. לא חייבים לך כלום. הרב, אין לי ילדים, אני רוצה ילדים. לא חייבים לך כלום. חברה שלה נכנסת לתמונה. היא אומרת, כבר התחילה סחרחורת. לא יודע איפה לשים את עצמה. הרב, אין לה ילדים. אתם יודעים, הרבנים הזקנים לא מבינים. אתם מכירים את זה? אין לה ילדים. הרב יברך אותה שיהיה לה ילדים. לא חייבים לה כלום. חצי סחרחורת, חברה שלה תופסת אותה. רוצים ללכת. רגע, רגע, שנייה. הקדוש ברוך הוא לא חייב לך כלום. אבל אם את רוצה שהוא יעשה לך חסד, תעשי את חסד. אם את תעשי חסד, אז הוא יעשה לך מה שאת לא חייבת, אז הוא גם יעשה לך מה שהוא לא חייב. הבנת את זה? אז היא מספרת שמיד אחר כך הלכה, התחילה לחלק עוגות ממתקים בבתי חולים. אלא מה? התחלתי לחלק במחלקת יולדות וזה. אחרי חודש, את תופסת ברגל, למה אני מחלקת? כל אלה נשים שמחות. כולם באים, נותנים להם פרחים, ממתקים, לא יודע מה. מביאים להם הכל. החליטה שהיא הולכת לאונקולוגיה. התחילה שם לחלק. היא אומרת, שנה נולד לבן ראשון. עוד היא אומרת כמה שלה, 7 ילדים. אומרת, ועכשיו, העסק הזה של לחלק ממתקים, הוא מגלגל באזור 10,000 שקל בחודש. היא משקיעה ולחלק, עדיין. מתי היא מספרת את זה? כשהילד הגדול התחתן. אז היא סיפרה את הסיפור. זה ברור. אז אתה אל תתעסק איתי אף פעם עם חייבים. כי מי שאומר עם חייבים, הרבה דברים לא חייבים. אבל אל תעבוד עם מה שלא חייבים. בסדר? ברור העניין. אנחנו משתדלים לעשות הכל בחסד. כמה שאפשר יותר, להשתדל לעשות גם מה שלא חייבים. גם מה שהוא מעלה. הנהגה טובה. כדי שבסוף הדבר נזכה גם למה שלא חייבים לתת לנו. זה בעצם הבסיס. לכן כששאלתי, חייבים ללכת, אין שום חובה. נכון, ערב יום כיפור, כתוב שמחויבים, גם בתוספות מביא רבנו תם, אני לא טועה, שבערב יום כיפור צריך לברך. לא נוהגים כך. לברך על התפילה. בסדר. אבל אנחנו נמצאים בארץ ישראל, רוצים ללמוד תורה בקדושה, בטהרה, בבקשה, מקווה. לא אמרתי כל שעתיים, לא אמרתי כל יום. לפחות שצריך, לפחות. פחות מזה, אין. ערב שבת זה לכבוד שבת, לקבל קדושת שבת, זה בכל מקרה. באמצע השבוע כשצריך. כל אחד לפי עניינו. בסדר? יצרו תוקפו. אחרת איך אפשר ללמוד תורה? שני דברים נפרדים. תורה מצד אחד ומצד שני. טוב. זה סעיף ב'. ילמד אדם תורה אחר כך יישא אישה, אז אמרנו, אלא אם כן יצרו תוקפו, ואני חושב שיצרו מתגבר עליו, אני חושב שבדורנו התשובה היא נמצאת בשאלה, ואין לנו מה להוסיף יותר בעניין הזה, כל תוספת תגרע. טוב, סעיף ג' אומר השולחן ערוך, עד מתי חייב ללמוד? כמה אדם חייב ללמוד תורה? ברוך השם, גדל בבית, גיל 3 הלכו אותו למכינה, תלמוד תורה, גיל 5 הגיע לכיתה א', אחר כך עבר לישיבה קטנה, ישיבה גבוהה, למד. עד איזה גיל צריכים ללמוד? מה התשובה? אומר השולחן ערוך, עד מתי חייב ללמוד? עד יום מותו. מתי זה יום מותו? 120 פלוס מע"מ. עד אז חייבים ללמוד. כל עוד זה לא הגיע, חייב ללמוד. טוב, עכשיו זה משתנה. שהוא היה בבית ספר יסודי, בתלמוד תורה, לא יודע איפה עוד. הוא לומד כך וכך. אחר כך יש ילדים צריך פרנסה, אז הוא לומד אולי קצת פחות. בסדר? אבל לדע דבר אחד, שאני יוצא מלימוד וחוזר ללימוד. וכל הזמן אני בלימוד. וברגע שאין עליי איזשהו נטל שמחייב, אני חוזר ללימוד. זה אמר לי לא מזמן, נזכר בטוב, הרב אריה בצלל, שיחיה לכם טובים. מכירים אותו? מנהל של בית ספר נועם בנות. לא יודע כמה שנים, אולי 40 שנה. אולי משהו בסגנון. 35, 40 שנה, משהו כזה, הוא היה מנהל בית ספר נועם בנות. יצא לפנסיה, שנה שעברה. ביום שהוא יצא לפנסיה, איפה הוא היה? בבית מדרש, במרכז. הרב, מה? אומר, אני, זה המקום שאני עזבתי לפני זה, אני חוזר לאותו מקום. זה ברור. הוא גמר את שנים האלה שהשקיע את כל הנשמה שלו בחינוך, חינוך בנות ישראל, באהבה, בחיבה, רוממות, עם כל הנשמה והלב. עכשיו אתה בפנסיה? מה אתה עושה? תחזור לאותו מקום שישבת בבית המדרש. כי אתה בבית המדרש כל הזמן. באותו מקום. אני לא זוכר גם אם זה, עכשיו יש לו את אותו חברות השעה לפני כן, אבל... אנשים יצאו, חוזרים חזרה. עד מתי? עד 120. זה לימוד תורה. לא סתם אמרו, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. קבע וארעי זה לא עניין של מספר שעות. זה עניין של חשיבה. מה העיקר בחיים? העיקר בחיים זה לימוד תורה. כמובן שיש לנו עוד כמה דברים לעשות. נעשה את הכל במצוינות. כמה שנוכל להיות מקצועיים בכל מה שעושים, נעשה. אבל מה עיקר החיים? לימוד תורה. זה מה השם אלוקיך דורש ממך. השכל וידוע. תהיה מחובר כל הזמן לתורה. איפה שאתה נמצא. יצאת, תחזור. חזרת, צריך ללכת, תצא, תחזור חזרה. לא מזמן היה מישהו פה במכון מאיר. היה במכון מאיר, התחיל לעבוד, יום אחד פיתרו אותו. הרב, מה אני עושה? אתה אומר, תחזור לישיבה, מה השאלה? עד שתמצא עבודה. טוב, הוא מכתים כרטיס. תכתים כרטיס, תבוא לישיבה. למה נותנים לך עכשיו אפשרות לחיות? דמי אבטלה. כדי שתשב ללמוד תורה, בשביל מה שתתבטל. יצאת מבית המדרש, אתה עובד לפרנס את הילדים, עכשיו יש לך זמן, תחזור לבית המדרש. היה פה, לא מזמן. שני סדרים. מצוין. תראו איך הקדוש ברוך הוא דואג לאנשים שילמדו תורה. דואג לזה שפטרו אותה, נותנים להם דמי אבטלה חצי שנה, סוף חצי שנה מצא עבודה אחרת. יופי, ברוך השם. הקדוש ברוך הוא, יש לו הרבה דרכים לתת ליהודי ללמוד תורה. זה ברור? יפה. עד מתי אדם מצווה ללמוד? איך? מה אומר השולחן ערוך? עד יום מותו. שנאמר, בכל מקרה, מה שכתוב, אנחנו בקונטרול? איי, 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 הנה, היא מתאפסת. נצא לאותו יום ממשיכים? אנחנו נמשיך, רק השאלה אם זה יהיה... ממשיכים בצילום?
כן, אבל היה לכם הפסקת חשמל?
כן, לא שמת לב?
שמתי לב, כן, אבל זה המצלמה חזרה.
אני זהו, ראיתי שהיא מסתובבת, אז אני ממשיך מאיפה שהפסקתי.
אוקיי.
יאללה, להתראות. טוב, אז אומר השולחן ערוך, עד מתי חייב ללמוד, עד יום מותו שנאמר, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, וכל זמן שלא יעסוק בתורה, הוא שוכח. ברגע שאדם לא עסוק בתורה, הוא לא רק שהוא לא מתקדם בלימוד, הוא שוכח גם את מה שהוא למד לפני כן. עכשיו, זה שהוא לומד נושא מסוים, זה עוזר לו לזכור גם את מה שהוא למד לפני כן. כי זה שהוא עסוק בתורה כל הזמן, זה נותן לו לשכוח את כל מה שהוא למד. גם אם עכשיו הוא לומד נושא אחר, לא חוזר על אותם דברים, כמובן שצריך לחזור, בלי חזרה אין קנייה. אדם שרוצה לקנות לעצמו תורה, חייב לחזור עליה, לשנן אותה. איי, מאוד נבהלתי לשמוע כי אינך חוזר על לימודך רק 5 פעמים. אם לא תחזור 10 פעמים על כל דבר, לא תצלח בידך. מי אמר למי, מתי, איך וכיצד? הרב אמר לרב צבי יהודה. זה מופיע באגרות, באורות התורה, שמה בסוף יש שם איזה אמרות, זה מופיע. זה חלק מאגרת. צריך לחזור, צריך לחזור. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לא מזמן הייתי, יש שיטה מיוחדת של לימוד, תלמוד תורה עמונה. שם לומדים בשיטה הזאת. טוב, גמרו סדר משניות. תושבת התלמידים, כמה פעמים חזרתם? מה התשובה? 60. עכשיו חסר שמישהו ישכח את זה. 60 פעם חזרו על סדר משניות. ילדים, כיתה ו', ז'. זה לא יאומן. מה אפשר? אנחנו חוזרים פעמיים, כבר יצא לנו מאף. איזה סדר לימוד זה, זה סדר אחר בכלל. טוב, אז רב אומר, 10 פעמים זה מצוין. עד שאתה מתחיל נושא חדש. מי נותן לך זמן לזה? עוד לא גמרת את הנושא, כבר הם בנושא הבא. אנחנו היום ברדיפה, אני אומר את זה, הדור שלנו. רדיפה. רודפים אחרי עצמנו גם. וזה בא על חשבון העמקות, ההפנמה. רצים, וירטואלי, הכל כלפי חוץ, ואחר כך חושבים שממשיכים קדימה. צריך לחזור. זה קניין תורה. חזרה, שינוי, קניין תורה. חוץ מההבנה, כמובן, ובפעם הראשונה תמיד אני מתעכב על ההבנה. אחר כך חזרות. טוב, אומר לנו השולחן ערוך, סעיף ד', חייב אדם לשלש לימודו. שליש בתורה שבכתב, דהיינו 24 ספרים, שליש במשנה, דהיינו תורה שבעל פה, ופירוש תורה שבכתב בכלל זה, שליש בתלמוד, דהיינו שיבין וישכיל אחרי דבר מראשיתו, ויוציא דבר מתוך דבר, וידמה דבר לדבר, וידון במידות שהתורה נדרשת בהם, עד שידע אך עיקר המצוות ואך יוצא האסור והמותר, אחרי יוצא בזה דברים שלמד מפי השמועה. כיצד היה בעל אומנות ועוסק במלאכתו 3 שעות ביום, ותשע בתורה. קורא מהם 3 בתורה שבכתב ו3 בתורה שבעל פה, ובשלישית יבין דבר מתוך דבר. במה דברים אמורים? מתחילת לימודו של אדם. אבל כשיגדיל בתורה ולא יהיה צריך ללמוד תורה שבכתב, ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה, יקרא בעיתים מזומנים בתורה שבכתב ודברי תורה שבעל פה, כדי שלא ישכח דבר מדיני התורה, בפני כל ימיו לתלמוד בלבד, לפי רוחב ליבו ויישוב דעתו. נשים לב מה כותב פה השולחן ערוך. מחלק לנו את סדר הלימוד, לא רק מבחינת חלוקת היום, אלא גם מבחינת חלוקת, נקרא לזה הגיל, הלימוד הכללי של האדם. אדם צריך לשלש. עכשיו לבוא ולשלש זה לאו דווקא 3 שעות. כי הרי אם בן אדם בא, יושב ולומד גמרא, לימוד גמרא 4-5 שעות, להערכתי זה מקביל לשעה לימוד אמונה, שעה לימוד הלכה. כי כדי להגיע למשהו בתלמוד, להבין את המידות שהתורה נדרשת בהם, עיקר יסודות הלימוד והכל, זה לוקח הרבה יותר זמן. וברגע שאתה לומד, עכשיו טוב, מרחון מאיר, סיפור אחר. בסדר? עוד רגע נגיע. אבל כשאדם רוצה ללמוד, זה מה שאומר פה, את רוב הזמן תשקיע בגמרא, כדי להבין דבר מתוך דבר, ובסופו של דבר לעשות כשמעתתה, הליבה דהילכתה. מה זה גמרא? גמרא בסופו של דבר זה הלכה. כל התלמוד, מה תפקידו? לברר לנו את דברי התורה על מנת שנדע מה לעשות. נכון שבגמרא אין פסיקת הלכה. אבל סדר לימוד, גם הרב כותב את זה. אחרי שלומדים גמרא, רש"י, תוספות, ריף, ראש, כן, אלה דברים, הרש"א, אלה דברים שלומדים אותם. כסדר, ואז זה מביא אותך לפסיקת הלכה. כי הם בעצם מקצרים את ההלכה. זה ברור. זה היסוד. עכשיו, לכן צריך אדם ללמוד בהתחלה, כשהוא נער, כשהוא ילד, תחיל בחומש. אחרי כן הוא עובר למשנה. אחרי כן הוא עובר לגמרא. ואז הוא לומד גם חומש, גם משנה וגם גמרא. ואחרי שכבר, איך הוא יש לו את כל התנ"ך ביד, למד, טוב, עכשיו לא צריך כל יום לעבור על תנ"ך. תלמד גמרא. ובגמרא יש גם משנה. וממילא יש לו גם את הקיום ההלכתי. והיום, בדור שלנו, שברוך השם הוא מתפתח, ואנשים גם צריכים להבין למה זה קורה, כמו שהרב מביא באגרות שלו, שגם אנחנו נועלנו מלמצוא את ההסברים ואת ההבנה של המצוות, עד שיבש המעיין של ההלכה, תמיד צריכים להבין למה זה קורה. ולכן, מה צריכים לעשות? מי מסביר לנו למה קורים דברים? פנימיות של תורה. ואדם חייב לדעת, כדי להבין למה, הוא צריך ללמוד פנימיות של תורה. טוב, אז ברוך השם שיש לנו את המהר"ל, יש לנו את הרב, שבאו ופרקו לנו את הרימון הזה שנקרא פנימיות של תורה, הוציאו אותו לעברית שאנחנו עוד מסוגלים להבין. ומתוך כך יש לנו הבנה בלמה מקיימים תורה. שבחר בנו מכל העמים, נתן להם תורתו. קודם כל להבין למה זה קורה, ואחר כך הקיום המעשי. בסדר? זה בעצם הבסיס לכל הלימודי אמונה שלנו. אז נכון. תמיד שואלים, נו הרב, אז עכשיו באתי בגיל 22 אחרי צבא. נתחיל עכשיו ללמוד חומש, ואחר כך נלמד משנה. מתי נלמד? מתי נתחתן? אז כן, כשאנחנו בזבזנו את זמננו, מבחינה הזאת של לא למדנו תורה מגיל 3, מגיעים בגיל 22 רוצים ללמוד, אין לנו ברירה אלא להתחיל במה שמעסיק אותנו. כדי להחזיק את עצמנו בלימוד תורה. ואז להתפתח לכל השאר. אז מה מעסיק אותנו בדרך כלל? כל מי שמגיע למכון מאיר? אמונה. הרבה פעמים. לימוד אמונה. מה עוד מעסיק היום? שימו לב, זה קצת השתנה. פעם זה היה רק לימוד אמונה. להבין מה זה עם ישראל. להבין מה זה תורת ישראל. היום מה מחפיר על אנשים הרבה פעמים? אני לא מקיים מצוות. אני רוצה לקיים מצוות, נכון? תלוי באדם. יש לנו גם כזה וגם כזה היום. לכן, הדברים המרכזיים שאנחנו אומרים לאנשים ללמוד שבאים למכון מאיר, מה זה? אמונה והלכה. ומפה מתפרט הכל. וההלכה כמובן עם הבנה, למה? הנה, עכשיו אנחנו לומדים כמה סעיפים. מסבירים גם. מה עומד מאחרי זה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? זה היסוד לכל. ומפה הכל ממשיך. זה הכוח שנותן לנו את האפשרות להמשיך. דרך אגב, אתמול גם ראינו במוסר אביך. הרב אומר שכל מה שאדם מפנים את יסודות האמונה, הכרה שיש הקדוש ברוך הוא, באמת, בהבנה פנימית, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, כל זה יחזיק מעמד רק אם מיד הוא יפנה לדקדוק קיום מפרטי המצוות. אם הוא ילמד אמונה, ולא יעוף מיד במקביל לראות מה זה דקדוק של קיום מצוות, הלכות מעשיות, גם את זה הוא יאבד. ממש בהתחלה, בפסקה א' שם הרב, במוסר אביך מביא. ראינו את זה אתמול. בסדר, נושא ברור. אני צריך לחזק בנפשי, ברוחי, את קיום הבורא והשגחתו עלינו, ומתוך כך קיום המצוות. שזה בעצם החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זה הקבלים, זה החוטים שמחברים אותנו לקדוש ברוך הוא. זה הקשר שלנו אליו. כמה חוטים יש? 613. בסדר? טוב, הם מורכבים אבל הם שזורים, זה חוט שזור. שזור מכל מיני פרטי הלכות ומצוות ותוספות. דברי חכמים. אבל זה הבסיס. טוב, אז אמר לנו הרב ככה. אני קורא שוב את סעיף ד'. חייב אדם לשלש לימודו. שליש בתורה שבכתב. דהיינו 24. שליש במשנה. דהיינו תורה שבעל פה, ופירוש תורה שבכתב. שליש בתלמוד, דהיינו שיבין וישכיל אחרי דבר מראשיתו, ויוציא דבר מתוך דבר, וידמה דבר לדבר, וידון במידות שהתורה נדרשת בהם, עד שידע אך עיקר המצוות, ואך יוצא האסור והמותר, וכיוצא בדברים. בזה, דברים שלמד מפי השמוע, כיצד היה בעל אומנות ועוסק במלאכתו. השלוש שעות ביום, ועוסק, בן אדם שעוסק במלאכתו שלוש שעות ביום, 9 בתורה, קורא 3 בתורה שבכתב, 3 בתורה שבעל פה, 3 יבין דבר מתוך דבר. במה דברים אמורים? בתחילת לימודו של אדם. אבל כשאדם מגדיל כבר בתורה, והיום ברוך השם באים למכון מאיר, 2-3, מתחילים להבין מה זה תורה. מתחילים להבין מה זה תורה, אפשר, אנחנו אומרים, מי שלא יכול להמשיך יותר, כן, יוצא, מה שקרה לחיי המעשה, אבל הוא צריך להשקיע גם בלימוד תורה, יעבוד את המינימום שהוא צריך, וילמד תורה. עוד פעם, שליש, שליש, שליש. אבל ברגע שהוא כבר למד, כן, ויש לו את התנך אצלו ביד, כמו שאומרים, יודע התנך, אז הוא יעסוק תמיד בתורה שבעל פה, בעיתים מזומנים, בתורה שבכתב, בדבר יש תורה שבעל פה, כדי שלא ישכח דבר מדיני התורה, ויפנה כל ימיו לתלמוד, בלבד, לפי רוחב ליבו ויישוב דעתו. בסדר? העיקר זה בסופו של דבר לימוד גמרא, לימוד תלמוד. שם יש לנו גם את הקיום המעשי וגם מה שנקרא יסודות האמונה, מה שקוראים לזה היום האגדתא. יש לנו את הפירוש הגדול, לפחות על המסכתות שיצא כבר, כן, של הרב, אין היה. שזה מסביר לנו באמת ההבנה הפנימית, כן, של האגדתות שיש בש"ס, ומתוך כך אתה לומד את כל יסודות האמונה. כל אין היה זה יסודות אמונה. מתוך מה? מתוך שלומדים גמרא, תלמוד. אומר הרמ"א, ויש אומרים שבתלמוד בבלי, שהוא בלול במקרא, במשנה ותלמוד, בסדר? גם הפלפול, גם משנה וגם יש שם הפסוקים, אדם יוצא ידי חובתו בשביל הכל, ואין לאדם ללמוד כי אם מקרא, משנה ותלמוד הפוסקים, והפוסקים הנמשכים אחריהם. ובזה יקנה העולם הזה והעולם הבא. ככה אומר הרמ"א. תלמד גמרא עם כל מה שנלווה, למדת כל מה שצריך. כך תזכה לחיי העולם הבא. אבל לא בלימוד שאר חוכמות. בסדר? מה זה לימוד שאר חוכמות? כגון, אומר השפתי כהן, ספרי הפילוסופים ותכונה, חוכמת הקבלה וכיוצא בהם. ולשון הרב מתוקן, שכתב וזהו נקרא בין החכמים טיול בפרדס. מה שמה? שכל שאר החוכמות זולת השץ נקרא טיול בפרדס, ולא כן. שהרבם כתב בסוף פרק ד' מלכות יסודי תורה, שענייני מעשה בראשית ומעשה מרכבה, הם שחכמים קוראים אותו פרדס. ארבעה נכנסו לפרדס, כן, כמו שכתוב בגמרא. ואף על פי שגדולי ישראל וחכמים גדולים היו, לא כולם היו בהם, כוח לדע ולהשיג כל הדברים על ברוים. ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס, אלא מי שמתמלא קרסו, לחם ובשר. לחם ובשר מהו? לדע אסור והמותר. קודם כל תלמד גמרא, תלמד הלכה. תדע מה אסור, מה מותר, אחר כך תלך ללמוד שאר הדברים. יש כאלה שמתחילים, טוב, הוא רוצה להתחיל להיות דתי. מה, לאן הוא הולך? שיעור בקבלה. אמר בנם פעם הרב וטוב, הרבה אנשים לומדים קבלה, נהיים בקלה. בקלה, אתה יודע מה זה בקלה? דג פשוט כזה, כן. בסדר, לפבל היה סלמון, ממש יפה. אבל הוא אומר שקום לא מקובל, הוא בעצם מקופל. כל מיני אנשים. צריך לשים לב לדברים. יש סדר בחיים. כל דבר אנחנו צריכים ללמוד. אבל מתי? כמה? יש סדר. אחרי שמילה קרסור בשס ופוסקים, כן? יודע גמרא, יודע בשר, מה שקרה בשר ולחם. יודע מה צריך לקיים, אחרי שהוא כבר מאורגן, מסודר, עכשיו תתחיל ללמוד, כן. שום בעיה. בוודאי שצריך. איך בזמנו, רב שפירא, זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה, אמר שגדולי ישראל למדו הכל. רק מה אצל אשכנזים, היו מסתירים את זה. לא דיברו שלומדים קבלה, אבל אין אחד שלא למד. אין דבר כזה גדול בישראל ש... הוא אומר, היו מסתירים, אבל לא משקרים. אז אם מישהו אומר, אני לא למדתי קבלה, כנראה שהוא לא למד, כי לא משקרים, נכון? ואם הוא לא למד קבלה, כנראה שהוא לא מספיק גדול, כי חסר לו משהו בתורה. אין דבר כזה. כל מי שרוצה להיות גדול בתורה, חייב ללמוד הכל. מתי? כמה? מינון? סדר? שזה, יש לך רב שיגיד לך מתי לעשות, מתי לא. אבל לא קיים דבר כזה. הרב קוק למד קבלה? צחיק. בלי זה לא היה זז. הרב צבי יהודה למד, גם לימד, היו לו תלמידים בקבלה. בישיבה הוא לימד קבלה, חס ושלום, חס וחלילה. אם יש ספר קבלה, במחסן, באוצר ספרים בישיבה. לא בבית מדרש אפילו. ישיבה לומדים גמרא. מה קורה היום הרבה פעמים? אתה רואה מישהו חודש בישיבה, כבר ספרים, ספרי הקבלה אצלו על המדף על השולחן. ידידי, תתחיל להתארגן על עצמך. בסדר? וצריך בזה הדרכה אישית. זה לא בא ככה לכולם אותו דבר. כל אחד ועניינו בעולמו. בסדר? נתקדם ברמה, נסיים אותו. ומכל מקום לומד, מותר ללמוד באקראי בשאר חוכמות, ובלבד שלא יהיו ספרי מינים. וזה נקרא בין החכמים טיול בפרדס. ואין לאדם לטייל בפרדס רק לאחר שמילא קרסו בשר ויין, והוא לידע איסור והיתר ודיני המצוות. ככה מביא פה הרמה. שאדם צריך ללמוד הכל, אבל כל דבר בזמנו. ממה אנחנו מתחילים? טוב, פה אנחנו כבר, איך אומרים? בני כמה אנחנו צריכים ללמוד הכל? מה זה ללמוד הכל? גם תנ"ך, גם משנה, בסדר? גם גמרא, גם יסודות אמונה. זה בא הכל ביחד, אבל לשים לב, זה לא לכתחילה, זה מציאות. זה מציאות שמכתיבה לנו את העניינים עכשיו. אבל הדברים היותר גבוהים, חכה, תלמד קודם כל, גמרא, הלכה, תמלא קרסך בבשר ויין, בשר ו... כן, ויין הוא כותב פה, שם הוא כתב אליכם. בסדר? ואז אתה יכול להתחיל ללמוד דברים אחרים. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, ללמוד תורה על פי הסדר, ברצינות המתאימה, אבל הדבר החשוב ביותר להבין, והגית בו יומם ולילה. אדם צריך לדעת שמרכז החיים שלנו זה תורה. כל השאר, דרג בית. ואם כך, תמיד אנחנו נעסק במה שצריך. כן, אז יש עבודה לפעמים. כל דבר לפי עניינו, לפי זמנו. בסוף אנחנו יודעים שהתחלנו מתורה, המשכנו תורה וסיימנו תורה. חיים שלנו זה עבודת השם. בעזרת השם, שנזכה לתורה שלמה אמיתית שבונה אותנו ואת כל הסביבה כולה. שבוע הבא, בעזרת השם, נמשיך מסעיף ה'. בסדר? כל טוב. להתראות.